Et Adlakat Anerot, le Bidouk Barou, mais il faut Zéba. L'homme Mouskar Bagmara, chez Shtakana, la Dik Nerot, Pechanouka. Aïn. Hein? Nerot Chanouka Mouskarim. Quand Kol Adinim, chez l'Ilchot Chanouka Mouskarim Bagmara, Chout Midavar Echad, chez Tiknou, la Dik Nerot. Zé, l'homme Mouskar. וזה באמת מובא בגמרא בתור שאלה. כשאנחנו מברכים על הדלקת נר חנוכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. שואל התלמוד ואיכן ציוונו. מדוע התלמוד לא שואל איכן ציוונו על ההלל? כי ברור איכן ציוונו. כתוב הרי בגמרא במסכת שבת, שכאשר בני חשמונאי גברו, גברה בהלכות בית חשמונאי, אז והרגום, נעשה נס, לשנה אחרת, קבעום בהלל והודעה. זאת אומרת, תקנת ההלל הייתה ברורה. החשמונאים תקנו לקרוא את ההלל, או לגמור את ההלל, איך שרצו לקרוא לזה, ולכן, הגמרא לא שואלת, איך ציוונו? כי ברור איפה ציוונו. ציוונו על ידי בית חשמונאי. השאלה הייתה לגבי הנרות, שלא ברור בדיוק מאיפה זה צמח, העניין הזה של נרות חנוכה. שזה ברור לכל הדעות, בכל מקרה, שזה מצווה פחות חשובה. כן, העיקר זה ההלל. עכשיו, אם אנחנו, אני גם רוצה להסביר מאיפה זה צמח בסוף, אני רק רוצה בהתחלה להתמקד בנושא ההלל. מי תיקן בדיוק את החיוב לומר הלל בחנוכה? משה רבנו. משה רבנו זה שתיקן את זה. זה גמרא מפורשת, אני לא ממציא. זה גמרא מפורשת, מסכת פסחים, דף קי"ז עמוד א'. הלל זה מי אמרו, תנו רבנן, נביאים שביניהם תיקנו, שיהיו אומרין אותו, על כל צרה שלא תבוא עליהם, כשניצלים ממנה אומרים אותו על גאולתן. מה זה על גאולתן? רש"י כגון חנוכה. אם כן, הנביאים הם אלה שתקנו להם לישראל לקרוא את ההלל כשנגאלים, ורש"י אומר כגון חנוכה. זאת אומרת שבית חשמונאי לא עשה אלא חזרה, כלומר לא עשה אלא יישום של תקנה קדומה יותר, שהייתה תקנתם של הנביאים שבשעת גאולה אומרים הלל. עכשיו, איזה נביאים? מה? אז אלו נביאים. פשוט מאוד. הנביאים שביניהם, הכוונה בשעה שעלו מן הים, הכתוב, נכון? כמו כן גם במקום אחר, מסכת פסחים, נאמר שהלל נומדים אותו משירת הים. כן, זה ירושלמי מפורש ששואלים שמה מדוע הלל אומרים אותו, אנחנו אומרים אותו בליל הסדר. ואילו אבותינו לא אמרו שירה, אלא עד אחרי שעברו את ים סוף. אז מכאן אתה למד שהלל הוא נגזרת של של שירת הים, שנאמרה בקריאת ים סוף, והיא תוקנה על ידי משה ובני ישראל. עכשיו, שמה תאמרו, מניין לי הדברים האלה, הנועזים? זה מפורש בשמות רבה. כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויומרו למור. מה זה? ויומרו למור. הם אמרו למישהו אחר לומר. אז המדרש רבה אומר כך, אמרו, נאמר לבננו, שיומרו לבניהם, לומר כשירה הזאת, כשהשם עושה להם ניסים. אז זאת אומרת שהתקנה של ההלל בחנוכה היא תקנה עתיקה מאוד, שמקורה בנביאים, דהיינו משה, אהרון ומרים, בשעה שעברו את ים סוף. בסדר? אז כך שבעצם התקנה הזאת היא קדומה ביותר, והיא העיקר. עכשיו, לגבי נרות, זה לא כתוב מפורש. אפשר להגיד קבעום למעלה, נרות, אז זה לא מפורש, כי זה נרות המערכה. הכוונים, מדובר בוודאי על הימים, כן, הרי ככה מתחילה הברייתא שמה, שהיא לקוחה ממגילת תענית, בקפה בכסלו, תמנה יומין, דלה להתענאה בהון, ודלה למספד בהון. שמונה ימים שבהם אין מספידים ואין מתענים, מתענים ואין מספידים, ואז אומרים שכשגברה מלכות בית חשמונאי. ואז אומרים קבעום, למה? לאותם שמונה ימים, בהלל ובהודעה. כך שהתקנה של אמירת הלל וההודעה, שזה על הניסים בברכת המזון ובעמידה, היא תקנה המקורית. מה, אגב, אם כבר נגמור בנושא ההלל, יש שאלה שמובד בפסיקתא רבתי. מפני מה אין אומרים הלל בפורים? שאלה שגם מובד בגמרא במסכת מגילה, אבל מעניין האופן שבו הפסיקתא מתייחסת לזה. הפסיקתא דחנוכה שואלת, פסיקתא רבתי על דרשת דחנוכה, שואלת מדוע אין אומרים הלל בפורים? אז מה? סליחה, השאלה, הנה, אני לא שואל אותך מה הגמרא במגילה עונה. אני מבין מה שהפסיקתא שואלת, ואני מתכוון אני להביא את תשובתה. בסדר? טוב. אז הפסיקתא אומרת מפני מה אין אומרים הלל בפורים, אז היא לא עונה כמו בגמרא במגילה. כן? אומנם בגמרא במגילה יש שם שלוש תשובות. תשובה אחת, שאנחנו עדיין עבדי אחשוורוש, אז איך אפשר להגיד עבדי השם? דרך בגלל שזה בחוץ לארץ, או מפני שהקריאתה זו הלילה. הפסיקתא עונה שאין אומרים אותו, אלא על אובדנה של מלכות. ומלכות יוון, כיוון שאיבדה הקדוש ברוך הוא, התחילו לומר הלל והמנון. הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי אנטיוכוס. כן, זה אגב תואם את הגמרא במסכת מגילה, שאקתי עבדי אחשוורוש ענן, כיוון שאנחנו עדיין עבדי אחשוורוש, אז אין אנחנו אומרים הלל בפורים. זאת אומרת שהעצמאות המדינית היא הסיבה לאמירת ההלל בחנוכה, וזה המכונה גאולה בלשון הגמרא. כן.
למה אנחנו לא אומרים את ההלל רק מתי שיהיה בעל שקע? למה אנחנו אומרים את ההלל
בחנוכה? לא יודעתי מה?
למה אנחנו לא אומרים שיבן דעך?
למה לא אומרים מה?
שיבן
דעך.
כן, שנגמר להם המלכות.
נו, נגמרה להם המלכות. איזה מלכות? המלכות עלינו. המלכות שלנו עבדה להם. לא, לא המלכות בכלל. הרי הייתה אחר כך מלכות, הרי המשיכו מהמדינות יווניות מסביב, כן? ממלכות. ואף על פי כן כבר קבעו את חג החנוכה. זאת אומרת שההלל נאמר על העצמאות המדינית. כן. אתה אומר, סיבת הפריצה של המרד לא הייתה לחץ מדיני, אלא לחץ רוחני. אז מה? אבל הסיבה של אמירת ההלל זה לא בגלל שהשתחררנו מהלחץ הרוחני, אלא בגלל שהשתחררנו מהלחץ המדיני. כלומר, התחילו מסיבות דתיות וגמרו בסיבות טובות, דיינו לאומיות. זאת אומרת שהסיבה, אם כן, של אמירת ההלל בחנוכה היא סיבה חשובה ביותר. העצמאות המדינית יוצא לפי זה שיש לנו שלושה חגים. של עצמאות, האחד חג הפסח, השני חג החנוכה, והשלישי יום העצמאות, שלושתם מאותו העיקרון. אז לפי זה נשאלת השאלה, כן, מה אתה רוצה? בפסיקתא, פסקה דחנוכה. כן. עכשיו, מה? ודאי שהקימו מדינה, מה זה מלכות בית חשמונאי? שמעת על זה פעם? הקימו מדינה, כן. הקימו מדינה, דווקא שהייתה די חזקה, הגיעה להישגים בלתי רגילים, אם יש לו מציון המלכה כמעט כבשו את דמשק, לא רע. כן.
זה מדינה, אבל זה מלכות שלא
צריכה להתקיים. זה אומנם מלכות ש... סליחה, על מה אתה מקשה?
על החשמונאים.
אתה מקשה על זה שאומרים את ההלל?
זה מתקשר.
לא, אני לא. אתה שואל, האם זאת מלכות שהייתה צריכה להמשיך להתקיים או לא? אתה טוען, על פי מקורות, שאני לא יודע מאיפה הם, שזו מלכות שלא הייתה צריכה להתקיים. מה זה משנה? אז מה זה מוכיח? שאפילו מלכות שלא צריכה להמשיך להתקיים, אומרים עליה הלל. אפילו, נכון? זה מה שזה אומר. אני חי יותר מזה. יציאת מצרים זה לא יתקיים. כן? עכשיו, שלא לדבר... מה? לא, באמת. עכשיו, תלמד קצת ספרי החשמונאים. עכשיו, יש גם בעיה אחת, אתה צודק, מלכות שאיננה עתידה להתקיים, אז באמת לא אומרים עליה הלל בלילה. זה אתה צודק. מלכות נצחית, אומרים עליה הלל בלילה, כפי שהוכח על ידי הפוסקים. טוב. עכשיו, פה נשאלת שאלה חמורה. אם כך, מדוע אומרים הלל 8 ימים? זה אין הצדקה. לכאורה, מספיק להגיד הלל יום אחד. למה להגיד 8 ימים? על חנוכת מזבח לא שמענו שאומרים הלל, הרי איך אומרת הפסיקתא? אין אומרים אותו, אלא על אובדנה של מלכות. אז אם זה בגלל שהגעת לעצמאות מדינית, אז תגיד הלל יום אחד וזהו. עכשיו, בואו ננסה להבין, ראה, אני עוד לא עונה מיד. אנחנו נראה שיש תשובה לשאלה הזאת, למה הוא ממלל 8 ימים, אבל לכאורה צריך להגיד עליה רק יום אחד. מה עם הדלקת הנרות? מאיפה זה צמח, הסיפור הזה של הדלקת הנרות? יש כנראה קשר בין הדלקת הנרות לבין נס נוסף שקרה בחנוכה, נס פך השמן. נס פך השמן הוא אמנם לא סיבה לעשות חג, לא עושים חג על ניסים. למשל, יש נס הרבה יותר גדול מנס פך השמן, ואין עליו שום נס. זה הפך של אלישע. אלישע הנביא לקח חתיכת, לקח פך, אסוך שמן, קטנטן, מילה בזה אקטוליטרים רבים של שמן. ולא שמענו על החג. אז מה אתה אומר? לא הייתה לזה משמעות מדינית. אז אם כך, לא על נס עושים, כן, זו, לא על נס עושים חג, אלא על מה שיש לו משמעות לאומית. אז צריך לברר, מה כל כך חשוב בנס הזה, כן, מה המשמעות שלו. אז יש כאלה שרצו לומר, שכל העניין של חג החנוכה, זה בגלל נס פך השמן. דבר שנדע את סובלתו. המהר"ל מפראג, אם מבינים אותו ישר, כי יש כאלה שהבינו אותו עקום. המהר"ל מפראג בספר נר מצווה מסביר, שאומרים הלל, שזה שהיה נס פך השמן, זה בגלל קטני האמונה. שקטני האמונה, אם הם היו רואים רק את הניצחון במלחמה, היו מייחסים את הכל לטבע. אז על מנת להציל אותנו מההסתכלות של קטני האמונה, אז נעשתה גם ג'סטה עליונה, שנעשה גם נס פך השמן, שמורה על השרת שכינה, כדי שקטני האמונה לא יכפרו. נכון? זאת אומרת שעיקר הנס, בכל מקרה יוצא לפי זה, שנס פך השמן הוא רק תפל, הוא נטפל לנס של, של הגאולה, וכיוון שזה היה בנרות, אז יש להניח שבגלל זה גם נעשה המנהג של הדלקת נרות. כן, מה אתה אומר?
בימינו רוב החג הוא על הנס, נס פך השמן, לא בדגש בחג הזה, על הדלקת הנרות, איך להדליק, בגמרא גם.
אתה אומר שעיקר ההדגשה של הנס בימינו זה על נס פך השמן. כלומר, אתה בעצם אומר, מדוע בשיעורים שלי אני כל הזמן מדבר רק על נס פך השמן בחנוכה? זה מה שאתה שואל, כן? אני לא יודע, אני קראתי ברמב״ם, לא כמו בשיעורים שלי, שהוא אומר שמה שהעיקר זה השחרור. הרי איך הוא כותב? והלכות חנוכה. כותב הרמב״ם כך. בימי בית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו אותם מדתם וכו' ושלטו בבנותיהם ובממונם וכו' וכו', וצר להם מאוד לישראל מפניהם, עד שיריכם עליהם אלוהי אבותיהם, והושיעם, השם הושיע אותנו, איך הוא הושיע אותנו? וגברו בית חשמונאי, גברו מלכות בית חשמונאי והרגום, והושיעו ישראל מידם. זאת אומרת, מה זה הקדוש ברוך הוא מושיע? שהוא שולח את צהל, נכון? ככה זה יוצא. וחזרה מלכות לישראל, והמליכו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, עד החורבן השני. זה מה שאומר הרמב״ם. זה בהלכה הראשונה. אחר כך הוא אומר, וכשניצחו בני חשמונאי וכו' וכו', ב-25 בכסלו היה, ולא מצאו אלא פח קטן וכו' וכו', ונעשה נס, והדליקו מנו נרות המערכה 8 ימים. אשים לב שהרמב״ם קודם כל הביא איזה 10 שורות, קודם כל, על זה שניצחנו וחזרה המלכות. אחר כך הוא מוסיף לך עוד משהו, היה גם נס פך השמן. מאוד, מאוד מעניין איך שהרמב״ם הביא את זה. אחר כך הוא מוסיף, לפיכך, תקנו חכמים שבאותו הדור. כלומר, היו שני ניסים, נכון? אז הם תקנו שני דברים. שיהיו הימים האלה שתחילתם ב-25 בכסלו, ימי שמחה והלל, ככה כותב רמב״ם, ומדליקים בהם הנרות בערב לפרסם ולהודיע הנס. שים לב, אם כן הרמב״ם, גם הוא, הוא כנראה לא שמע את כל הדרשות שאתה אומר. השמונה ימים זה בגלל הנרות. בגלל שהשמן דלק 8 ימים, יוצא. יוצא לפי זה, רגע, לפי זה אני מבין מדוע מדליקים נרות 8 ימים. זה אני מבין. נס של 8 ימים בנרות, זה אני מבין. אבל למה להדלי, למה הלל 8 ימים, זה אני עוד לא הבנתי. כן, מה אתה אומר? מאיפה הרמב״ם לקח שמחה? אומרים שרק הרמב״ם מדבר על זה, וזה פשוט דבר שלא נכון כלל וכלל. אומרים שרק הרמב״ם הזכיר שיש מצוות שמחה בחנוכה. אבל זה פשוט לא נכון. פשוט הרמב״ם קרא בגמרא. היו לו עיניים לראות, הוא קרא את זה בגמרא. כתוב כבאום ימים טובים בהלל והודעה. ימים טובים, אצל חז"ל תמיד לאכול. מה לעשות? זה מה יש, מה אני אעשה? שמחת יום טוב, שמעת על המושג הזה? אז הרמב״ם שפשוט ידע לקרוא לאט ולא קרא מהר בגמרא, אז הוא פשוט ראה ימים טובים, אז הוא הבין ששמחה, פשוט מאוד. לכן לא צריך דווקא עם ישירות ותשבחות וכל מיני דברים כאלה. לא, חנוכה אוכלים. הגמרא לא הדגישה את צד המלחמה, היא פשוט בהלם. הרי זה בדיוק מה שהיא אומרת, מהי חנוכה? אז היא אומרת, כבר גברו בית חשמונאי, מלכו בית חשמונאי והרגום. אבל זה העיקר, זה בדיוק מהי חנוכה, אומר לך את זה. עכשיו בוא נסביר לך יותר מזה, בוא נסביר לך פה משהו. זה משהו שאולי לא גמרי ברור לך. יש ספר שעליו הגמרא בנויה, קוראים לו המשנה, נכון? כלומר, אם דבר שמוזכר במשנה לא מוזכר בגמרא, זה לא קושי על הגמרא. כי הגמרא סומכת עליך שקראת את המשנה, נכון? אם משהו שמוזכר בתנך לא מוזכר במשנה, אין זה קושי, למה הוא לא מוזכר במשנה? כי הוא מוזכר בתנך. כלומר, מחבר המשנה סומך על זה שקראת את התנך. אמת? יש עוד ספר שמחבר המשנה סומך עליך שקראת אותו. מלבד התנך. מגילת תענית. נכון? עד כדי כך מגילת תענית הייתה חשובה בעיני מחבר המשנה. מה? עד כדי כך, מגילת תענית הייתה חשובה בעיני מחבר המשנה, שכל מקום במשנה שבו מוזכרת מגילת תענית, כתוב דכתיב. כאילו שזה פסוק בתנך. עכשיו, מגילת תענית היא רשימה ארוכה של כל הימים טובים שנעשו בימי בית שני בזכות הניצחונות של החשמונאים. זה מה שכתוב שם. אז כשהגמרא מביאה שם מהי חנוכה, היא מצטטת לך ממגילת תענית. הרי כל הברייתא הזאת היא ציטוט ממגילת תענית. לכן אין שום ספק עבור מחבר הגמרא שאתה יודע על מה מדובר. אז מה השאלה מהי חנוכה? בואו נראה. אז מה התכוונו ששאלו מהי חנוכה? פשוט, זה מה שקורה כשלומדים מסכת ראש השנה, מסכת שבת, בלי לקרוא מסכת ראש השנה. הרי במסכת ראש השנה יש דיון האם בטלה מגילת תענית או לא בטלה מגילת תענית, נכון? שאלה, אם בטלה מגילת תענית או לא בטלה. מה ההלכה? בטלה. בטלה מגילת תענית. מה? חוץ מחנוכה ופורים. חוץ מחנוכה ופורים. אז למה קודם כל בטלה מגילת תענית? כי כל המדינה שהוקמה בזכות הניצחונות האלה, המדינה הזאת בוטלה. אז אין עניין לחגוג חגים ששייכים למדינה שנעלמה מן העולם. אז יש לך שאלה גם על פסח. בסדר, רק רגע. זה רבי יצחק אברהם בנאל שואל את השאלה על פסח. רבי יצחק אברהם בנאל שואל, בתחילת פירושו להגדה של פסח, למה ממשיך? מה?
איך פסח קשור?
פסח לא קשור לחשמונאים, זה השאלה שהוא שואל, מה אני אעשה? הוא שאל, מה עם פסח? את צודקת, שאולי זה לא הייתי צריך לענות, כי זה לא קשור לשיעור. טוב, על כל פנים. אז מגילת תענית בטלה, זה מובן. כל החגים שציינו אבני דרך במסגרת ההתפשטות של המדינה החשמונאית, כל החגים האלה אין להם משמעות אחרי שהמדינה הזאת חרבה. אז עכשיו שמה הגמרא שואלת, בטלה מגילת תענית? אז למה חנוכה לא בטל? ככה שואלת הגמרא. כן, במסכת ראש השנה, מדוע חנוכה לא בטל? והגמרא עונה, משום דאיפרסם ניסה, משום שנתפרסם הנס. איזה נס? פח השמן. כלומר, נס פח השמן מציל את חג החנוכה. עכשיו מובנת השאלה בגמרא במסכת שבת, מהי חנוכה? מה הטעם להמשיך לקיים את חג החנוכה אחרי שחרבה המדינה החשמונאית? אז אומר, לא, יש נס פח השמן, נתן גילה איזה גילוי מילטה שמדובר במשהו שהוא שייך לכל ההיסטוריה מעבר לזמן של ימי בית שני. זה המשמעות. בגלות לכאורה אין סיבה להלל. רק הנרות מצילות את ההלל. עד כדי כך שבקיצור שולחן ערוך, יש לך, אתה רואה את הקיצור של ערוך, זה מדהים. יש לך איזה 30 סימנים על ענייני הנרות, בסוף סעיף אחרון, כל יום קוראים את ההלל. ברמב״ם זה עדיין מסודר. אגב, כל הלכות ההלל, איפה הרמב״ם כותב אותם? של כל הלל, בהלכות חנוכה. זה המקום שבו הרמב״ם הכריז את כל הלכות ההלל, כל הלל של ראש חודש והלל של פסח וכל ההללים שבעולם, הרמב״ם שם אותם בהלכות חנוכה. כי הוא הבין שעיקר עניינו של ההלל זה לגאולה. כן? דבר מעניין אצל הרמב״ם. נשמע ללמוד גם מסדר ההלכות. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. עכשיו השאלה היא באמת, למה צריך להגיד הלל שמונה ימים? לכאורה היא מספיק להגיד הלל רק ביום הראשון, על הגאולה, ושאר הימים להדליק נרות. אמת או לא? מה, הנרות מזכירות את נספח השמן, לא? רק רגע, אני מיד אסביר איך זה מציל. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד קושיה, ואז הכל יתברר. יש קושיה מפורסמת אגב, קושיית הבית יוסף, שלכאורה היה צריך להדליק נרות רק מהיום השני ואילך. למה? בגלל שביום הראשון זה לא היה נס, ששמן דולק ליום אחד זה לא נס. אז יש שבעה ימים של נס ולא שמונה. אז הבית יוסף שואל מדוע מדליקים שבעה ולא שמונה, אלא שמונה ולא שבעה. אבל אני מסביר שהשאלה האמיתית היא מדוע לא מדליקים מהיום השני ואילך. כלומר, היה צריך לחלק את חג החנוכה לשני חלקים. יום ראשון, קריאת ההלל, בלי נרות. מהיום השני ואילך, נרות, בלי הלל. אמת או לא? רבי מנחם המאירי, על השאלה של מדוע מדליקים נרות שמונה ימים, כלומר, אותה שאלה שמרן הבית יוסף, כבר המאירי שאל אותה לפניו, כנראה שמרן לא ראה את דברי המאירי האלה, המאירי אומר, פשוט מאוד, ביום הראשון זה בכלל לא בגלל נספח השמן שיש חג, אלא בגלל הניצחון במלחמה. מעניין, הוא אמר כמוני. זאת אומרת, כיוון שניצחו במלחמה, עשו יום ראשון, ועוד שבעה ימים בשביל הנס של פח השמן. אבל אם זה ככה, אז תדליק רק מהיום השני. אז מה אתה לומד? לא רצו לעשות חילוק בין היום הראשון לבין שאר הימים. אם כבר מדליקים נר, אם כבר יש סיבה של חגיגה, מקדימים גם את הדלקת הנר. מה עם הלל שמונה ימים? הפסיקתא, אותה פסיקתא רבתי עונה. ומה ראו לגמור את ההלל שמונה ימים? משום אל השם ויאר לנו. שבתוך ההלל יש גם זכר לאור. אז מכיוון שההלל מזכיר את האור, אם כבר אנחנו עושים שמונה ימים של נרות, אז בואו נמשיך קצת את ההלל. כלומר, זה היה הלל שהיה בו כדי לדלוק רק יום אחד. בהתחלה, ההלל הזה היה ראוי להיות נקרא רק יום אחד, אבל נעשה בו נס.
עם ברכה.
מה? עם ברכה. איזה ברכה?
הלל ברכה.
מה זה הלל בלי ברכה? לא הבנתי.
בגלל שכתוב בהלל, ויאר לנו השם, ברכה.
אני לא יודע מה זה הלל בלי ברכה. עכשיו, אז אם כן, יש, אז כיוון שנעשה בו נס בהלל הזה, והוא הדליק שמונה ימים. ברור? זאת אומרת שהנרות וההלל מאירים זה לזה. עכשיו, זה, מסביר לכם אגב שדבר מעניין, כי לכאורה הפסיקתא בהתחלה, יש מי שהבין בטעות שהפסיקתא מתכוונת להסביר שכל ההלל זה בגלל נספח השמן. שהרי נאמר, אל השם ויאר לנו. אז זה פשוט לא נכון. כי הפסיקתא כבר אמרה שנאמרים אותו אלא על אובדנה של מלכות. אלא השאלה של הפסיקתא זה למה זה שמונה ימים? למה שמונה ימים? בגלל אל השם ויאר לנו. יוצא לפי זה שכשאנחנו אומרים הלל בבוקר של חנוכה, אנחנו מתכוונים להודות לשם על המלכות החשמונאית, ואנחנו מדליקים נרות, מתכוונים להודות על נס פך השמן, אבל אחר כך אפשר לדרוש של זה בזה. כן, בבקשה.
אם כך צריך להדליק נרות גם בכל הימים.
למה? אתה אומר שצריך להדליק נרות בכל החגים שבהם אומרים הלל שמונה ימים, כגון פסח. ואני שואל אותך, איפה ראית שאומרים הלל שמונה ימים בפסח?
בסוכות.
בסוכות? למה שידליקו נרות? אבל לא היה נס פך השמן. לא, שבעת הימים שאנחנו מדליקים נרות זה בגלל נס פך השמן. זה שאומרים את ההלל שמונה ימים, זה בגלל הנרות. כאילו הנרות מקרינים על ההלל.
ונר של יום ראשון?
נר של יום ראשון זה ההלל יקרין עליו. צריך שיהיה נר. אם היית מדיק נרות בימים האחרים של סוכות, אז היה מקום גם ביום הראשון, אבל אתה לא מדיק שום נרות בסוכות, אז לא שייך לא ביום הראשון ולא ביום השני. בואו, אז אם כך, הדברים יותר ברורים. עכשיו, קודם כל פשוט לדעת את ההלכות, על מה מדליקים, כן? אם כבר אנחנו מדברים על ההלכות, אני יודע שזה שיעור לא בדיוק בהלכה, אבל בכל זאת, אני רציתי להזכיר שגם האשכנזים, תלמידי הישיבות, גם הם מדליקים בפנימיה. לא רק הספרדים מדליקים נרות בפנימיה, אלא גם האשכנזים מדליקים נרות בפנימיה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד הלכה, לא רק הספרדים מדליקים עם השקיעה, אלא גם האשכנזים מדליקים עם השקיעה. לא נהגו. טוב, בסדר? עכשיו, אני רוצה פה להוסיף עוד משהו. המאבק בחג החנוכה עם היוונים היה מאבק לא פשוט. כן, אומרים שהיוונים לא אהבו אותנו. שאלה מה הם לא אהבו? האם הם לא אהבו את התורה? לכאורה זה מה שהרי גזרו, נכון? הם לא רצו שנלמד תורה, לא רצו שנקיים מצוות. הסימן שהם לא אהבו את התורה, לא אהבו את המצוות. אבל אם אנחנו מסתכלים בתפילה שאנחנו מוסיפים בעמידה ובברכת המזון, תפילת על הניסים, אנחנו רואים שהדברים לא לגמרי פשוטים. כתוב, כשעמדה מלכות היוון הרשעה, עלמך ישראל, מה ההמשך? מה ההמשך? להשכיחם? אז תחליטו, מי תורתך או תורתך? לא. לא. לא, 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 לא. רגע, 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 רגע. אני רוצה להסביר פה משהו. רגע, זה לא ספרדי ולא אשכנזי.
זה כן
אהבו. טוב, אני אסביר לכם. יש מחלוקת בין רבנו סעדיה גאון לבין רבנו היי גאון. לא סעד, בין רב עמרם גאון, סליחה. בסידור של רבנו סעדיה גאון כתוב להשכיחם מתורתך, ובסידור של רבי עמרם גאון כתוב תורתך. אז זה מחלוקת קדומה בנוסחאות אצל הגאונים. אז צריך להבין מאיפה זה בא הדבר הזה. כן? אגב, המנהג של הספרדים הוא להשכיחם, לשכיחם מתורתך. בסדר? זה המנהג של הספרדים. המנהג של המדפיסים הספרדים זה לשכחם תורתך. עכשיו, מה הסיבה שהמדפיסים... עכשיו, אני רוצה להסביר. מה היה העניין? מדוע המדפיסים הספרדים התבלבלו? כן? פשוט מאוד. היה להם קושייה. לא אומרים לשכח מי, אלא לשכח את. נכון? לכן הם אמרו, המם הזאת זו טעות. אבל יש בעיה שהם לא שמו לב שיש עוד בעיה. ולהעבירם, מי חוקר רצונך? עצמי כבר צריך להיות כתוב, ואווירם, על חוקי רצונך, להעביר על, נכון? אז זה לא מחקו. אז זה למה? אני אומר לך שעוד כמה שנים יהיו סידורים חדשים, גם את זה יתקנו. כן? יתקנו. כל 10 שנים הסידור הספרדי משתנה. עכשיו, מתוך נאמנות למסורת, צריך להחזיר עטרה ליושנה. עכשיו, עכשיו, צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. כי באמת יש קושיה, מה זה להשכיחם או לשכחם מתורתך? כביכול התורה היא בסדר, רק היהודים לא. האמת היא שמבחינה היסטורית, מה כתוב בסידור האשכנזי? מתורתך. להשכיחם תורתך. זה כל בספרד, מה כתוב? תורתך. טוב, בסדר. אז יש נוסחאות שונות. עכשיו, מה אומרים התימנים?
מי?
מי תורתך, כמובן.
תמיד שמורה
על המסורת. עכשיו, זה צריך להיות הוכחות. עכשיו, עכשיו, יש פה דבר, מבחינה היסטורית, הפגישה של היוונים עם עם ישראל הייתה פגישה מהממת, לומר את האמת. יש לנו קצת עדויות על המפגשים הראשונים שהיו בין חכמי יוון לבין חכמי ישראל. למשל, אחד מתלמידיו של אריסטו, ששמו היה קלארקוס, מספר על זה שרבו אריסטו פגש יהודי בשם שמעון. סביר שמדובר בשמעון הצדיק. כי הוא אומר שהשמעון הזה עשה רושם עז. כן, מעניין שקלארקוס מוכן להודות בדבר הזה. הוא אומר שעשה אותו שמעון רושם עז על אריסטו. וממש נהנה מחוכמתו. היה כל כך חכם שאפשר היה לחשוב שהוא יווני. אז שימו לב כבר החריקה הראשונה שיש פה. זאת אומרת, היווני הוא סוג של אימפריאליסט רוחני. הוא איננו מסוגל לקבל שישנה זהות לגיטימית, אלטרנטיבית לא. זה לא קיים. זאת אומרת, המשקפיים שדרכם אני שופט כל דבר, הן המשקפיים היווניות. לכן כל דבר הוא או הרבה יווני, או מעט יווני, או בכלל לא יווני. זה מה שקובע. אבל כל השאר לא קיים. עכשיו, אבל מצד שני הייתה פה הערצה. כלומר, מה בעצם חשב אריסטו על שמעון הצדיק? שהוא חכם. וזה היה נכון? לא. שמעון הצדיק היה תלמיד חכם, יש הבדל עצום. כי תלמיד חכם, הכוונה תלמיד של חכם. כלומר, הקריטריון של החוכמה בישראל זה הרב. כלומר, בכלל, גם הרמב״ם אף פעם לא משתמש בביטוי תלמיד חכם, אומר תלמיד חכמים. מי שלמד אצל החכמים. כלומר, בעוד שאצל הפילוסופים, החוכמה זה כישרון של החכם עצמו. זאת אומרת, האדם הוא חכם גדול. איך אתה יודע שהוא חכם עצום? תראה כמה אנשים באים לשמוע אותו. זה חכם ענק. בישראל, מה ההגדרה של החכם? תראה ממי הוא למד. תלמיד של מי הוא. כלומר, לא היכולת שלו לתת, אלא היכולת שלו לקבל. היא קובעת את אותו חכם. וזה משום שהחוכמה בישראל היא ההמשך של הנבואה. והנבואה היא המשך של הדיבור. הדיבור מאת השם. זאת אומרת, מה שעושה את החכם לחכם בישראל, זה היכולת שלו להיות קשוב לדבר השם, לנבואה שעוברת מדור לדור, בין שמדובר בנביאים, בין שמדובר בחכמים שהם תלמידי הנביאים. עכשיו, אריסטו שלא ידע כלל על דבר השם, הוא שופט את דברי שמעון הצדיק בתור דברי שמעון עצמו. ולכן הוא מתרשם מאוד מן החוכמה של שמעון, בעוד שהוא היה צריך להתרשם מחוכמת השם שעוברת דרך שמעון. והדבר הזה הגיע לדור אחר כך, כשתלמי השני פילדלפוס החליט לתרגם את התורה ליוונית. זה היה ביטוי שני של היחס ההערצה של היוונים כלפי תורת ישראל. מסופר, ככה מובא באיגרת של אריסטאס אל פילוקרטס, שהמלך היווני הזה, המוקדוניה יותר נכון, תלמי השני פילדלפוס, כל כך התאהב בתורת משה, שהוא אמר חייבים לתרגם את זה ליוונית. ואז מה יקרה אחרי שיתרגמו את זה ליוונית? ייתנו לזה מקום של כבוד בספרייה של אלכסנדריה של מצרים, בצד של היצירות של אפלטון ואריסטו. כלומר, זה כל כך מכובד, התורה הזאת, שראוי לשים את זה עם גדולי הספרים הפילוסופיים שלנו. מה הדבר הזה אומר? זה אומר שהיוונים בכלל לא הבינו על מה מדובר. הם חשבו שמדובר בחוכמה, כשמצד האמת מדובר בנבואה. עכשיו, אם מדובר בחוכמה, יש לזה השלכה. החוכמה למי זה שייך? לכולם. כולם שווים בחוכמה. כלומר, אין חוכמה של עם פלוני. למשל, חוק הגרביטציה שניוטון גילה, הוא נכון בכל מקום ובכל זמן, בין שיודעים מי זה שגילה אותו, בין שלא יודעים. כלומר, מאז ניוטון התפוחים נופלים. לא רחוק מן העץ, אגב. אני דיברתי על חוכמה. זה לא בדיוק, כן? כלומר, יש פה מעורבות של ממד רגשי.
אז גם היוונים הם לא חוכמה.
זה מה שהם חשבו. אבל רגע, אני אסביר. אבל הם חשבו שזה חוכמה. אני אסביר מה זה חוכמה אצלם. החוכמה זה דבר קוסמופוליטי, זה שייך לכולם. ואז יוצא שיש לנו איזשהו אב טיפוס של כל החוכמות כולם. מה זה האב טיפוס של כל החוכמות כולם? זה להיות יווני. אז מה זה להיות, למשל, בבלי? בבלי זה סוג מסוים של יווניות. זה יווניות עם צבע בבלי. אבל זה יווניות. מה זה להיות מצרי? זה להיות יווני קצת מצרי. אבל הכל יווני בסופו של דבר. ובכלל זה גם תורת ישראל היא סוג של יווניות בשפה העברית. יוצא שמשעה שהספר הזה מתורגם ליוונית, הוא כבר ניתן לתרבות הכללית, הוא ניתן לעולם כולו, ואז יש לו תרגום גם בלטינית ובאנגלית וברוסית, ויש אפילו גרסה בעברית. שגם היא לגיטימית, סך הכל. מה רע בזה שלימדו גם את הביבליה בעברית? זה גם אפשרי. זאת אומרת שיוצא שאין ערך לישראל בתור שכזה. כלומר, עם ישראל יש לו זכות עצומה, השייכת לעבר. הוא זה ששמר על הספר הזה כדי למסור אותו לתרבות הכללית. ברגע שהוא עשה את זה, הוא יכול להיעלם מן העולם. וזה המשמעות של דברי התפילה של על הניסים. לשכחם מתורתך. הם רצו את התורה, רק לא רצו את ישראל. כלומר, מה שבעצם עמד מול היוונים, זה ההתעקשות של היהודים להישאר זהות לאומית נפרדת מן השאר. ולכן כל הרדיפות, להכריח את ישראל שלא לעשות ברית מילה ולעבוד עבודה זרה, כל הרדיפות האלה, שזה הדבר חדש בעולם העתיק, לעשות רדיפה דתית. זה באמת היה פעם ראשונה שעשו דברים כאלה. המטרה הייתה לבטל את הייחוד הלאומי הישראלי, שפשוט עמד בסתירה מוחלטת לתפיסה היוונית. עכשיו צריך להבין, כן, מה? מה?
הייחוד הזה, דווקא בצד, דווקא בשמירת
הרמיצות. אתה אומר שהייחוד הזה לכאורה נתבטע דווקא בשמירת הרמיצות, לא מדויק. למשל, היוונים העמידו כהנים גדולים משלהם. יש לנו שני כהנים גדולים מתייוונים, האחד יסון, השני אלקימוס. מה עשה אלקימוס כשהוא התמנה לכהן גדול? האם הוא ביטל את העבודה בבית המקדש? תשובה, לא. הוא רק פשוט עשה 13 פרצות, זה יהודי שעשה את הפרצות, בחל. מה זה החל? זה איזה מין קיר אבנים קטן, שהיה בתוך הר הבית, שקבע עד אחד מותר לגוי להיכנס. זה הדבר היחיד שהוא עשה. הוא עשה פרצות, 13 פרצות בחל. זה הכל. אני לא יודע אפילו אם היוונים ניגשו. הוא עשה פרצות בחל. אני לא בטוח שהוא אמר ליוונים להיכנס אפילו. אבל הוא רצה למחות נגד ההבחנה המהותית הזאת בין ישראל לעמים. הוא אומר, זה הבחנה תרבותית. מה? למה 13? יש כל מיני שיקולים למה 13. יכול להיות בגלל שזה גימטריה אחד, אולי בגלל שזה כנגד 13 חודשי השנה, לא יודע, כל מיני סיבות. כן? כן, לא יודע. כן? תספור כמה חודשים יש השנה. כן? הוא עבד במקדש, הוא נתן משמעות אחרת לדבר הזה. כן? כלומר, הבעיות שלנו זה לא כל כך עם היוונים, זה בעיקר עם היהודים. היהודי המתייוון, היה דתי, צריך להבין. יש התייוונות דתית. לא עליו דווקא שעוזבת את קיום המצוות. חלקם כן, גם את זה עשו. התייוונות של דתיים. זאת אומרת, ההנחה שבעצם יש תרבות קוסמופוליטית שאנחנו מקרה פרטי שלה. זה סוג של מנהגים. כן? אז יש לנו מצוות, יש לנו מנהגים שלנו. צריך לכבד את המנהגים של כולם. זה כמו שלמשל יש בהסתדרות, יש פעם היה, אני לא יודע אם יש היום, המחלקה לסיפוק צורכי דת. מה זה המחלקה לסיפוק צורכי דת? הכוונה שתשמע, לכל אחד יש הבעיות שלו. למשל, יש חולי סכרת. אז צריך לתת להם בקנטינה של הפועלים, צריך לתת להם אוכל בלי סוכר, או מנות אינסולין. ויש מי שהבעיה שלו זה שהוא דתי. אז צריך לספק לו מה שהוא צריך, מסכן, הוא זקוק לתפילין. אז יש תפילין. שמסופקים על ידי ההסתדרות, בשביל אלה שהמחלה שלהם היא להניח תפילין. ואפשר לקבל את הדבר הזה, זה סוג של התבוללות, שבא על רקע של תחושה של נחיתות תרבותית. אני התכוונתי לאלקימוס. אלקימוס באמת הלך בכיוון הזה. עכשיו, מה? כן. כן. זה מה שקרה הגמוניה קוראים לזה, ביבוניס. כן. אתה אומר שאצל עם ישראל יש רצון לעשות את כל העולם ליהודים. להכליל את כל העולם בישראל. בעצם זה שאנחנו אומרים שישראל זה תמצית של כל העולם. אז זה אומר שאין לעם ישראל כל ייחוד. זה אומר שאין לעם ישראל כל ייחוד. אם אתה אומר שאנחנו התמצית של כל העולם, סימן שאין דבר כזה אופי יהודי. ברור? לא, לא שהאופי היהודי כולל כולם. שהאופי היהודי זה הכללה של כולם. זאת אומרת, אתה לוקח כל המרכיבים של הבדיחות המפורסמות, כן? בספינה אחת היו צרפתי ואנגלי ואמריקאי ורוסי, כן? אתה תוסיף ככה את האינטגרל של כל הבדיחות כולן, אז יש לך שם כל האומות, נכון? יש לך סיני ויפני ומקסיקני, כולם, נכון? מה? יש דבר כזה? עכשיו, אתה מערבב את הכל, משייק, יוצא לך יהודי. הבנת? זה מה שזה אומר. אז זה הבדל עצום. כי המחשבה היוונית היא שכולם הם יוונים. זאת אומרת, או כמו שהיום מה שנקרא אימפריאליזם תרבותי אמריקאי. הנחת היסוד של האמריקאים היא שכל אדם בעולם הוא אמריקאי או בנגלה או בנסתר. זאת אומרת, יש חלק שכבר יודעים, חלק מן העולם כבר יודע שהוא אמריקאי, ויש חלק שעדיין עוד לא גילה את הסגולה הפנימית הזאת. וזאת הבעיה. זאת אומרת, צריך לזכור שכאשר היה הקמת יחסים דיפלומטיים בין סין לבין ארצות הברית, סין העממית, הקומוניסטית, לבין ארצות הברית, הביטוי הראשון של ההתקשרות הדיפלומטית הייתה משלוח של קונטיינר של קוקה קולה לסין. זאת אומרת, לא, זה לא דבר של מה בכך. זה אומר שהסינים הם סוג של אמריקאים שעוד לא יודעים שהם אמריקאים. וזה אני לא חושב שעם ישראל אומר את זה כך. זאת אומרת, יש לנו, ונברכו בך כל משפחות האדמה, זאת אומרת שכל אחד ימצא בנו מה שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר זה הוא ייקח, ונלכה ויורנו מדרכיו ומחזל ולא כל דרכיו. מובן? יש הבדל עצום. כתוב במפורש בספר זכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. נאמר ככה, אתה שואל אם יהודי שמשהו מעבר לכל הכללה הזאת. אני אקח משהו שסופר אחד אמר פעם, כל היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. כן, זה המשמעות של הגמרא אגב. הגמרא אומרת, אתם קרויים אדם. זאת אומרת שאנחנו האדם. אין פה צבע מיוחד. מה? כן, כן, ברור. אבל, כן. כן, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אז זה יש... הגמרא אומרת שאתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. הגמרא אומרת גם, אלה המצוות והחוקים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים לוויים וישראלים אין כתיב כאן, אלא האדם, ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול. מכאן שהאדם זה גוי דווקא. התוספות שואלים את זה. כן? התוספות שואלים את זה. והם עונים שתי תשובות. תשובה אחת בשם רשי, השנייה בשם רבינו תם. בשם רשי, שזו מחלוקת רבי שמעון ורבי מאיר. רבי שמעון סובר שאדם זה דווקא יהודי, ורבי מאיר סובר שזה דווקא גוי. ואז יוצא שמחלוקת מהותית ביניהם. בסדר? בין שני תלמידים של רבי עקיבא שאמר חביב אדם שנברא בצלם. קצת בעיה. טוב, רבנו תם אמר משהו אחר. והוא מוכיח את זה. שאדם זה השם של ישראל, והשם של הגויים זה לא אדם אלא האדם. האדם זה כאחד, כמו שאומרים, ככל האדם. כאחד האדם. זאת אומרת, זה שם כללי. זאת אומרת שמצרים, למשל איננה האדם. המצרים זה אופן מסוים להיות אדם. זה נקרא מצרים. ובבל זה אופן מסוים להיות אדם. זה נקרא בבל. אנגליה זה סוג מסוים של להיות אדם. זה נקרא אנגליה. וישראל זה האדם. זאת אומרת שאין פה שום אופי ייחודי. לא, אדם, זה ישראל, כן, בסדר. עכשיו רגע, בואו נתקדם רגע, אני רוצה פה להמשיך בענייני חנוכה, תעשו לי טובה. עכשיו, מדוע היוונים לא צדקו? למה היוונים לא צדקו? הרי לכאורה עד עכשיו הבאתי את הטענה היוונית, שהיוונים רצו את המסע להמיס את הזהות היהודית. אבל אני שואל, מדוע היוונים לא צדקו? אולי זה כן נכון? אז צריך להבין קודם כל מהי התורה. התורה איננה חוכמה. התורה היא דיבור. דיבור, זה דבר השם. דיבור מופנה אל מישהו. זה לא דבר סתמי. יוצא שעל מנת שהדיבור יהיה מובן, צריך להיות אותה זהות אנושית שהדיבור מופנה כלפיה. גמרתם שם? כדי להבין מה שמישהו אומר למישהו, צריך להיות אותה זהות שאליה הדיבור הופנה. ולכן אי אפשר להפריד את התורה מישראל. לכן לא צדקו היוונים כשרצו לשכחם מתורתך. ולכן היה צריך להילחם בהם. אבל בכל זאת זה לא לגמרי פשוט. כי הרי זה שהיוונים טענו את מה שהם טענו, היה לזה רקע. הרקע היה הפסקת הנבואה. כלומר, בזמן התנ"ך אי אפשר היה בכלל שירצו לתרגם את התורה לאקדית, כדי לשים את זה בספרייה של בבל. לא היה עולה על הדעת של אף אחד. אבל דווקא בימי פטלמי, פילדלפוס, פתאום עלתה המחשבה שאפשר לתרגם את התורה ליוונית, ולשים אותה בספרייה. אז כנראה שקרה משהו. מה שקרה זה שהנבואה פסקה. וברגע שהנבואה פסקה, אולי זה נכון מה שאומרים היוונים. אולי התורה הפכה להיות חוכמה בלבד. בזכות מה אתה אומר שאתה ממשיך את הנבואה? אולי מבחינה מסוימת הסתיים התפקיד ההיסטורי של עם ישראל, והקדוש ברוך הוא החליט לעבור מדיבור לחוכמה. עכשיו שמה תאמר? היוונים לא צדקו כי ניצחנו אותם. זה לא אומר, זאת אומרת שהיית חזק. אתה ניצלת איזה רגע של חולשה במערך של המזרח התיכון, ואתה הצלחת איכשהו להתגבר, אבל אולי היוונים צודקים. אולי בסופו של דבר, התרבות הכללית היא באמת היוונית. תשובה, בשביל זה צריך נס פך השמן. נס פך השמן היה ביטוי לזה שמשהו התעלה, משהו בלתי, לא נטמע על ידי היוונים. מה אתה אומר?
נס פך השמן מופיע
ביד השמונה. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. אז מה זה אומר נס פך השמן? זה אומר, הוא מסביר את זה המהר"ל יפה מאוד, שהיוונים טימאו כל השמנים שבה היכל, אבל לא בקודש הקודשים. ההיכל זה לפני קודש הקודשים. הוא מביא שם אפילו גימטריה, שהיכל בגימטריה 65, ויוון בגימטריה 66, אז יוון גוברת על ההיכל. אבל יוון איננה יכולה לגבור על הנקודה יותר פנימית, ולכן היה שם השמן שלא נטמע. אתה שואל, האם נס פך השמן מוזכר במגילת בית חשמונאי? מה זה?
שגנזו אותה.
אם גנזו אותה, אז איך אתה יודע מה כתוב בה? מה זה אצלך מגילת בית חשמונאי? מה זה? איפה זה? בפס, איפה?
בפס?
זה היה פעם להיות חלק מהתנ"ך. לא, מה שאתה מתכוון, אתה מתכוון למגילת אנטיוכוס. וזה אתה מתכוון. יש מגילה שנקראת מגילת אנטיוכוס, או מגילת בית חשמונאי. כן? זאת מגילה שכתובה בארמית. בארמית. ויש עליה פירוש של רבינו סעדיה גאון. לזה אתה מתכוון, ואתה שואל אם שם מוזכר נס פך השמן. זה תלוי בגרסאות. יש גרסאות שזה מוזכר, יש גרסאות שזה לא מוזכר. לא, זה לא מהותי שזה מוזכר שם. כי הרי החג, אגב, זה אגב הוכחה, שהחג לא נתקן על נס פך השמן. כפי הרגע שם. כן? אלא מה? איפה זה כן מוזכר? זה מוזכר במגילת תענית. בסקוליון של מגילת תענית. עכשיו, דוקטור נועה ורד, שהדירה את המהדורה המדעית של מגילת תענית, טוענת שלפי הגרסה הראשונה זה לא מוזכר. אבל אם אתה מסתכל טוב טוב, אני הוכחתי שם, וצריך להיכנס עכשיו לכתבי יד, שזה כן מוזכר. שאלה איך להבין את זה. בסדר? אבל על כל פנים, זה מוזכר במגילת תענית, וחוץ מזה, זה מוזכר גם בגמרא, מה אכפת לך, איפה זה עוד מוזכר. יש דבר מאוד משונה. יוספוס פלביוס אומר שקראו לחג הזה חג האורות. הוא לא מסביר למה. הוא לא מסביר למה. ברור, ברור שבגלל שהיה אור גדול, ככה משתמע שם, אור גדול היה ליהודים שחזרו אל חירותם הדתית והלאומית. ככה הוא כותב. אלא מה? בכל זאת, רואים שיש פה משהו שהיה ידוע בחוגי הכהנים. כי נס פך השמן הוא שייך לתוך ההיכל פנימה. אז דבר ששייך להיכל פנימה איננו מפורסם בציבור. הציבור שמח על זה שכיסחנו את הצורה ליוונים וחזרנו לעצמאותנו. חוץ מזה, בתוך החוגים הפנימיים של הכהונה, יש עוד כמה ידיעות. האם העם לא ידע על נספח השמן? יכול להיות שידע, רק לא ייחס לזה חשיבות. כן, כן, בבקשה. נכון. אתה שואל, כלומר, רגע, אתה שואל שאני אמרתי לפני כן שנספח השמן היה בשביל קטני האמונה. נכון, מי עלול להיות מקטני האמונה? הכהנים, לא העם. העם יש לו אמונה גדולה. כן. מה אתה רוצה שיתקנו באותה שנה? לא שייך בכלל. טוב, עד כאן להיום.